יש עוד כמה שורות אנחנו רוצים לעזור את זה. כל אופן את העניין גמרנו. כל מה שאני רציתי להתחיל ללמוד סיפורי מעשיות, אבל בצורה מורחבת. זאת אומרת, לא בדיוק את הסיפור, כי יש היום כל כך הרבה פירושים על סיפורי מעשיות, אין על כל הסיפורים, אבל ההתחלה, אז בטח על כל סיפור יש כמה וכמה פירושים, וכדאי לקרוא את כולם. אפשר להתרשם, לקבל תמונה. אבל תוך כדי בעצם דרך סיפורי מעשיות אפשר ללמוד את כל התורה כולה, כי יש שם, הוא נוגע בכל כך הרבה דברים שאם נתעכב על כל דבר שהוא נוגע, אני מדבר לאנשים שמכירים את הסיפור, ומי שלא מכיר את הסיפורים שיקרא אותם. רצוי מאוד לקרוא, לא לבוא בלי לדעת את הסיפור. אז אפשר דרך זה ללמוד המון. עכשיו בכלל כל הנושא של סיפורי מעשיות, מה המשמעות שלו? יש הרבה פעמים במדרשים ובתנ"ך יש משלים. דבר ידוע, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. סיפורי מעשיות זה עוד שלב, זה לא סתם משל. רבי נחמן בעצמו אמר, כשהוא גמר לספר את אחד מהסיפורים, הוא אמר שלפני רבי שמעון בר יוחאי, בשלב שעדיין היה אסור לדבר קבלה, רבי שמעון בר יוחאי לימד קבלה, רבי שמעון בר יוחאי היה אסור ללמד קבלה. בזמן שהיה אסור ללמד קבלה, אז כשרצו לדבר קבלה היו מדברים בצורת סיפור. ככה כתוב שם. אז מי שקורא את זה בשטחיות, אז יש כמה דברים שלא מובנים. זאת אומרת, קודם כל לא מובן, בסדר, השומע הרי שומע רק את הסיפור, אז מה יש לנו? הרי לא מגלים יותר משל, כי אסור. אז מה עשינו? אם מותר, אז עשינו את זה בהתחלה בתור סיפור, ואחר כך מגלים את הממשל, אז זה כמו שאומרים, מעבר יותר נוח. אבל אם בית המקור עצמו, למה הם גילו בצורת סיפור, אבל בסוף אף אחד לא יבין מה הם גילו, אז מה זה עשה? זה דבר אחד שלא מובן. הדבר השני שהוא עוד יותר לא מובן, רבי נחמן מדבר את זה כבר הרבה אחרי רבי שמעון בר יוחאי. אז עכשיו כבר מותר לגלות. רבי שמעון, מה אתה מספר סיפורים? הוא בא להצדיק למה הוא מספר סיפורים, כי שפעם היה אסור לגלות ודיברו בצורת סיפורים, מה שהיה? עכשיו מותר? התשובה היא שחז"ל אמרו, הכל כתוב בחז"ל והכל כתוב במדרשים, בתנ"ך ובמדרשים. חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. מה המשמעות של בראתי לו תורת תבלין? מה זה? בראתי תורה שבעזרתה אפשר ללחום בו. מה זה תורת תבלין? מה עושים עם תבלין? בעזרת התבלין אני יכול להכין משהו שהוא לא כל כך ראוי, אני יכול להפוך אותו לדבר ראוי. זאת אומרת שבעזרת התורה אני יכול להגיע לגלות את התועלת שיש בתוך היצר הרע. איזה מתועלת יש ביצר הרע שצריך לגלות בעזרת התורה? אז זה דבר מעניין, יש תורה בספר מהר"ל, תורה נ"ה, אנחנו לא הולכים ללמוד אותה, יש שם מעלת ארץ ישראל ומעלת זכות אבות ומעלת התפילה, יש שם הרבה עניינים שהם ממש אקטואליים ורלוונטיים, אבל אנחנו עכשיו לא הולכים ללמוד את זה. אבל שם כתוב דבר פלא, זה אופייני בכלל למהלך המחשבה של החסידות באופן כללי. כתוב שם שצדיק, צדיק אמיתי, כשהוא רואה רשע, כשהרשע הוא טראבלמייקר, הוא עושה הרבה צרות, באיזה אופן הוא מוציא ממנו את הכוח שלו? אז הוא אומר דבר פלא, הוא מלמד עליו זכות, ועל ידי זה שהוא מלמד עליו זכות, הוא מבטל את כוחו. מה זה? ואיך אפשר ללמד זכות על, על אדם שכולו רע? אפשר ללמד זכות. אחד כמו סנחריב, או אמן, או ספרה, וזה יש לנו כל מיני טיפוסים כאלה בתנ"ך. מה שאנחנו ללמד עליהם זכות? אז מסבירים את זה, ככה שמעתי, זה הסבר הסברים שעוברים ככה במסורת במשך שנים, שהכוונה היא שבעצם לא מלמדים זכות על אותו אדם, מלמדים זכות על הקדוש ברוך הוא שיצר אותו. ומה אומרים? אומרים, זה בעצם פסוק מפורש בתנ"ך. בתנ"ך כתוב, הוי אשור שבט אפי. זוכרים? מה זה אשור שבט אפי? מלכי אשור לא היו צדיקים גדולים, ולא סבלנו מהם הרבה נחת. הם החרימו את ארצנו והגלו אותנו. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא קורא להם שבט אפי. זה השוט שלי. אז אם זה השוט שלי, אז אין לי מה להתייחס לשוט, אני צריך להתייחס למי שמחזיק את השוט. זה כמו שקיבלתי מכתב. מכתב לא מוצא חן בעיניים, לא בא בטענות לדואר. אין לי עסק איתו. עכשיו, אם אני מלמד זכות, זה לא על הרשע, אלא על הסיטואציה. אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא שלח את הרשע לעשות מצרות, כנראה שיש בו צור. וברגע שאני מלמד זכות, ואני מפנה את המבט לקדוש ברוך הוא, ואני לא מתרכז ברשע, אלא אני מתרכז במי ששלח אותו, למרות שהוא לא יודע ששלחו אותו, אז אני מוציא מהרשע את כל הכוח שלו. מדוע? כי מה כל הכוח של הרשע? מה האנרגיה שלו? מאיפה יש לו כל כך הרבה כוח להרשיע? בעצם מה המוטיבציה של הדר? בדרך כלל בן אדם רוצים לעשות טוב, והם טועים. אבל אחד כזה שהוא יודע שהוא לא עושה טוב, הוא הולך להשמיד, להרוג ולאבד, כמו המן. אין בו, אין שום דבר טוב במה שהוא עושה. מה המוטיבציה שלו? המוטיבציה היחידה שלו זה, אני אראה לכולם שאני בעל הבית. אני החלטתי, ככה יהיה. וככל שיותר מדברים איתו, ויותר אומרים לו שהוא לא צודק, או שיותר נלחמים בו, או שיותר מדברים עליו, אפילו מאחורי הגב, מקללים אותו, כדרכם של בני אדם, אז הוא יותר מתקשח בעמדות שלו. הצלחתי להביא אותך, יופי, סימן שאני שווה משהו. מה קורה אבל אם, כמו שבני ישראל עשו בזמן עמל, מה הם עשו? הם הלכו לעשות הפגנה מול הבית של אחשוורוש? או מול הבית של המן? מה הם עשו? הם עשו תפילה, הם עשו צעקה, הם עשו שק, הם צמו. זאת אומרת, לא מתייחסים לרשע בכלל, הוא לא פונקציה. הוא כלום, הוא כמו מקל. כשהוא כמו מקל, הוא מאבד את הכוח שלו. הוא באמת, הוא נשאר מקל. אותו דבר אפשר להסתכל, כל זה הבאתי רק בתור משל, אותו דבר אפשר להסתכל שמדברים בתוך האדם עצמו, האדם עצמו הוא עולם קטן, יש לו עצם הרע. יכול לשנוא את העצם הרע ולקלל אותו, לפעמים צריך, לפעמים צריך, אבל מה הפתרון האמיתי? לא בשביל להכניע אותו, אלא בשביל לטבל אותו. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. מה קורה מתי שאני לומד תורה? כשאני לומד תורה אני מפנה עורף ליצר, אני לא מתעסק איתו, אני מתעסק בשורש. תראו לעצמכם, למשל, בן אדם שהתגובות שלו הן מאוד נוקשות, הוא מאוד אגרסיבי, הוא מאוד עקשן, הוא מאוד שתנתן, הוא מאוד סגור ככה, על כל דבר שיוצא מהפה שלו, הוא לא מוכן להתפשר על שום דבר. לא, פיצור, הוא מתקרב לעבודת השם, הוא עושה את החשבון הנפש שלו, הוא רואה שהוא לא בסדר. עכשיו, מה הוא מתחיל לעשות? הוא מתחיל לטפל במידת העקשנות שלו. ככל שהוא מטפל בה יותר, מה קורה למידה הזאת? היא גדלה מול הנפש. אין מה, זה ככה, פשוט ככה. ביידי שהיו אומרים, כששוברים משהו, אז מקבלים שניים. שוברים אותו, אז יש שניים. הוא מקבל את אותו דבר כפול. אתה רצת כאן סבות, אתה כל הזמן אתה מתעסק איתו. אם בן אדם היה לוקח לעצמו רגע אחד וחושב בעצם, איפה באה המידה הזאת? למה אני כזה עקשה? אני רוצה להיות רע? אני לא רוצה להיות רע. זה יצר הרע, הקשנות זה יצר הרע. הרבי אלימלך, בפסק הקטן שלו, מדבר על המידות הרעות, המידה הרעה הראשונה שהוא מזכיר זה הקשנות. הקשנות זה מידה, מידה רעה. אבל המוטיבציה שלי בזה שאני עקשה זה להיות רע, זה אני מחפש? לא, לא מחפש להיות רע. אני מחפש להתגונן, אני פוחד, יש לי פחד. אין לי ביטחון, אין לי על מה להישען, אז אני נשאר עם הקשנות. וכמו שבן אדם כשהוא מתנדנד והוא זקן, הוא לא יכול ללכת, הוא לוקח מקל. עכשיו אם כן, מה אני צריך לעשות? אני צריך לפנות את העורף בכל הסיטואציה הזאת, לפנות את הפנים להשם יתברך ולהתחיל ללמד את עצמי את מידת הביטחון. איך אני לומד את מידת הביטחון? אז אני פותח ספר, אני הולך לתורה. אני הולך לתורה ואני לומד שהשם כל מה שהוא עושה הוא עושה לטובתי, ואני תמיד יכול להישען עליו. ואיף שאני אפול, אני אפול לידיים שלו. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. אפילו מתי שאת הרשעים ישמיד, אז זה בגלל שרחמיו על כל מעשה. לפעמים צריך לשבור משהו, זה סותר על מנת לגנות. לפעמים צריך לשבור משהו שלגנות אותו מחדש יותר נכון. אם בן אדם צריך למות בשביל להיוולד עוד פעם ולתקן את מה שהוא עושה, אבל זה תמיד לטובה. זאת אומרת, אפילו אם אני אמור, אני לא צריך לפחד, אני בידיים של הקדוש ברוך הוא. כן, בן אדם מתרגל למחשבה כזאת, לאט לאט, הכוח שעומד מאחורי העקשנות מתפוגג, אין לו צורך בעקשנות הזאת. האווירה מסביבו נעשית יותר נינוחה. זה דוגמה, דוגמה של מידה רעה אחת. יש הרבה מידות רעות, כמו כעס, כמו תאווה, כמו... וכל המידות הרעות מביאים מעשים רעים. אם בן אדם מתעסק איתם, אז אוי ואבוי לו. חבל. במקום זה, אם הוא פונה עם הפנים לקדוש ברוך הוא, והוא מתמלא במה שצריך להתמלות, במקום שיש את האורגינל האמיתי, לא צריך את התחליפים. בן אדם שמרגיש קרבת אלוקים, לא חסר לו יותר כל הדברים האלה. פשוט לא חסר לו. ואז מה מתברר לו? עכשיו, במחשבה לאחור, בוא נאמר שהוא כבר עבר את הקטע הזה. ולא לא הרבה עושים את זה במהלך תקופת חיים אחת. זה עבודה גדולה, זה עבודה לעשרות שנים. אבל בסוף, מי שעובד ברצינות מגיע. עכשיו שהוא מסתכל אחורנית, למה היה לו בהתחלה את היצר הרע? תגיד שעכשיו הוא פרטי. הוא כבר המתיק את היצר הרע, הוא קיבל אותו. אבל למה היה לו אותו בהתחלה בצורה כל כך קשה? מה זה היה אמור לעשות לו? זה היה אמור להביא אותו לעשות את העבודה הזאת. אם הוא היה נולד עם מידות טובות באופן טבעי, אז זה היה נשאר כמסת מימה כל החיים שלו. אבל את הכוחות האלוקיים שבו, הוא לא היה מגלה, לא היה לו צורך להפנות את פניו לקדוש ברוך הוא ולהיות דבוק בו. כי שום דבר לא הציג לו בצד השני. אבל כשהוא קיבל חבילה כזאת לא סימפטית של דברים לא טובים, עכשיו אין לו לאן לברוח, יש לו רק לברוח להשם. וכשהוא בורח להשם הוא אומר תודה לאלה שגירשו אותו מהמקום שהוא היה שם וגרמו לו לברוח להשם. זאת אומרת הם גרמו לו להפנות את הפנים לקדוש ברוך הוא. כן.
לפי זה אנחנו עושים רק את הפנים, את הרעלה, את המשכיל הרעלה.
לא, אם אין את זה, מגיע במקומו אחד אחר, אבל בצורה יותר עדינה, וריאציה יותר עדינה. עכשיו נכנסים עוד יותר לעומק. כל מה שבן אדם חי תמיד יש לו משהו. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אחד שתיקן את היצר הרע הפשוט, אז הוא גדול מחברו, אז הוא מקבל יצר הרע יותר גדול. מה קורה שיצר הרע יותר גדול? בפשט מסדרים יצר הרע יותר אגרסיבי, זה לא נכון. הוא מקבל יצר הרע יותר גדול. יותר עדין, יותר רוחני, אבל עדיין יש לו רע.
זה לא מובן, כי לפי אם אנחנו רוצים לתת תוצאה המשפט הזה, התורה היא מטבחת את היתר הרב, אנחנו נוכלים יתר הרב מסובך, ואנחנו מעוניינים בזה, ואם אתה הרב נציל כזאת כרגע, אז אנחנו כל הזמן באיזשהו דעות, היתר הרב תמיד חיתונים.
היא לא משבחת אותו, היא מגלה את הטעם האמיתי שלו. תבלין, זה כתוב בליקוטי דבר של בעל התניא, שם זה כתוב על מלח, אבל זה אותו רעיון. מלח זה דבר שאפשר לשבת כצלחת מלח ולאכול. אבל כשאתה מולח את האוכל, אתה חושף את הטעם של האוכל. זאת אומרת, התבלין, הטעם, כאן זה לא טעם, טעם בפה, זה טעם, הטעם, ההיגיון שעומד מאחורי היצר הרע, זה בעצם משהו שמדרבן אותו להתקרב להשם. כדי לחשוף את זה, לחשוף את הטעם הטוב של היצר הרע, אתה צריך ללמוד תורה. אם לא תלמד תורה, לא תחשוב שיש ביצר הרע כדי לקרב אותך להשם. אבל כשאתה לא בא לשבח את היצר הרע, אתה בא לחשוף את הסיבה האמיתית למה השם שלח אותו. יש שתי סיבות לכל מידה רע. יש סיבה פסיכולוגית, ויש סיבה למה נולדתי עם פסיכולוגיה כזו. הסיבה הזאת היא תמיד באה לקרל את האדם. ואת זה אני חושף על ידי זה שאני לומד תורה. ולימוד תורה זה לא דווקא לימוד תורה, אלא בכלל כל העניין של הפניית הפנים לנותן התורה. זה העניין. יש הרבה עוד לדבר על זה. על כל פנים, רפואת הנפש היא התורה. זה הנקודה. יש מאמר חזל נוסף, חוץ מהמאמר חזל הזה של בראתי יצרה, בראתי לו תורת אבים, יש מאמר חזל נוסף שכתוב בירמיהו נדמה לי, אותי עזבו ותורתי לא שמרו. ככה הנביא מתאונן בשם השם, בני ישראל עזבו אותי ולא שמרו את תורתי. וחזל אומרים, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, זאת אומרת, הכל הפחות. ומסיימים שהמאור שבא מחזירו למוצב. לא כתוב שם האור שבתורה, אלא המאור שבתורה. מה ההבדל בין אור למאור? המאור זה המקור של האור. התורה נקראת אור. הנה מצווה בתורה אור. יש בתורה את המאור, זאת אומרת, את משהו שמתחבא עמוק בתוך התורה, שהוא גורם לכל התורה להיות אור. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה אלה הסודות, הפנימיות של התורה. החלק הנסתר, החלק הרוחני שבתורה. וזה יכול להחזיר את האדם למוטב. באיזה אופן זה מחזיר את האדם למוטב? אז יש לזה שתי צורות. יש שני דרכים, איך שהפנימיות של התורה יכולה להחזיר את האדם למוטב. אופן אחד זה אם הוא לומד והוא מבין. כשהוא לומד והוא מבין, אז לאט לאט משתנה הפוקוס שלו. כל העניין של תפל בעיקר מקבל מבט חדש. אדם שלומד פנימיות התורה, אז אפילו ברובדים החיצוניים של פנימיות התורה, הוא לומד על ריבוי עולמות עליונים, הוא לומד על גדולת השם, הוא מבין, האופקים שלו מתרחבים, והוא רואה שלא כל העולם זה הדברים שהוא היה שקוע בהם עד עכשיו. אז הוא משתנה. זה מחזיר אותו למוצר. לא כתוב שזה משנה אותו לטוב, כתוב שזה מחזיר אותו לטוב. זה הפנימיות שלו מתגלה, זה מחזיר אותו למה שהוא היה באמת פה לטוב. זה אופן אחד. יש אופן אחר שהרבה יותר עמור, והוא תמיד קיים, גם כשהאופן הראשון קיים, בעצם מה שעומד, מה שמתחזק את כל העסק, זה אופן אחד יותר עמור, זה שבעצם הנשמה והתורה הם באים מאותו מקום. בשורש זה דבר אחד. פעם דיברנו על זה. אם אתם זוכרים, דיברנו פעם על משל, כמו ששני ילדים גדלו בבית אחד, ובגיל צעיר אחד מהם נאבד באיזה תחנה מרכזית ושכחו אותו ואנשים אחרים גידלו אותו. בגיל 60 הוא נפגש עם האח שלו. עכשיו הוא צריך לשבת ולשמוע ממנו איך היה נראה הבית. זה הבית שלו. אבל אם הוא לא פוגש תח, הוא לא יכול לשמוע איך היה נראה הבית. הנשמה והתורה הם באו מאותו שורש, רק בדרך הם נפרדו. הנשמה הפכה להיות נברא בדרך, אתה ברתה. התורה נשארה תורה, היא נשארה בכל רובד, איך שהיא ירדה וירדה, היא נשארה חוכמתו של השם. עכשיו כשהנשמה רוצה לשמוע מה נשמע בבית, אז היא צריכה ללמוד תורה. כן? אז זאת אומרת, בשורש, אם נלך עוד יותר עמוק, פנימיות הנשמה ופנימיות התורה, בשורש זה לגמרי דבר אחד. יש בזוהר כתוב, אורייתא וקודשא שבריחו בישראל, כול אחד. מקום אחר כתוב, תלת קישרין מתקשרן, דה לדה. אורייתא, ישראל ואורייתא, דה בדה אולי. ישראל ואורייתא, ואורייתא וקודשא בריחו. וכול הוא סתים לגליה, וכל אחד מהם יש סתום ויש גלוי. זאת אומרת, יש את החלק הסתום של הקדוש ברוך הוא, ואת החלק הגלוי של הקדוש ברוך הוא. חלק הנסתר זה לב מחשבה תפיסה די, למעלה מההשגה שלנו. חלק הגלוי זה כל העולם, מה שאנחנו רואים זה החלק הגלוי של הקדוש ברוך הוא. חלק הגלוי של הנשמה אלה כוחות הנפש. הכישרונות שלנו, החושים שלנו, זה החלק הגלוי של הנשמה. חלק הנסתר של הנשמה זה נעלם מעיני כל אחד. מי שמתגלה אפילו החלק הגלוי של הנשמה שלו לגמרי, נשמת אדם תלמדנו, אז כתוב בספרים שזה יותר גבוה מגילוי אליהו. הנשמה שלה, לא נשמה של איזה צדיק מלפני 200 שנה, הנשמה שלנו עכשיו, אם הייתה מתגלה עם כל העוצמה שלה, של החלק הגלוי שלה, זה יותר גבוה מגילוי אליהו. ופנימיות הנשמה, הסתום שבנשמה זה לגמרי, למעלה מהשגה שלנו. ואותו דבר בתורה, יש חלק גלוי, יש חלק סתום. עכשיו אם בן אדם לומד את החלק הסתום שבתורה, החלק הנסתר שבתורה, בגלל שבשורש זה דבר אחד, זה מעורר את החלק הנסתר שבנשמה שלו. וזה גורם לו שהחלק הנסתר של האלוקות מתחיל להיות רלוונטי לחיים שלו. למרות שהוא לא מוציא על זה, אבל זה הופך להיות שייך. זה הופך להיות, כמו שאומרים, קיומי עבור. ככה, בדרך כלל, דבר שאנחנו מבינים, זה דבר שהוא בתוך האופק שלנו, בתוך האופק הרגשי שלנו. דבר שאנחנו לא מבינים, הוא רחוק מאיתנו. אבל יהודי שלומד את פנימיות התורה, כמה שהוא מבין, אז זה הופך את הנוכחות האלוקית יותר חזק אצלו. וזה בדרך סגולה, זה לא בגלל שהוא מבין והשתנה ההסתכלות שלו, כמו שדיברנו קודם, אלא בגלל שככה זה. בפנימיות התורה מתלבש פנימיות הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה קורה אבל בפנימיות התורה שהוא מלמד? לפני רבי שמעון בר יוחאי אמרנו, אסור היה ללמד, אז הם דיברו וסיפרו וגילו את פנימיות התורה באופן של סיפור. וזה פעל בנפש את אותה פעולה. למעשה, הסיפורים של התורה, של ספר בראשית, של ספר שמות, של ספר במדבר, אפילו בספר ויקרא יש פה ושם סיפור, של ספר דברים, כל הסיפורים של התורה, של התנ"ך, וכל סיפור כזה מתחבא פנימיות התורה. ותסתכלו למשל איך המקובלים מסבירים את אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, זו פרשה שמובאת פעם אחת בספר בראשית ופעם אחת בדברי הימים. זה נראה כמו מין הערה כזו צדדית, מוציא לאור מודרני היה אומר שאפשר לשים את זה הערה מתחת לדף, או בכלל בהערה בסוף הספר, שזה לא כל כך נורא אם זה לא יהיה כתוב. מה שיש בקבלה מושג של מיתת המלכים, וימלוך וימו, כן, ישר שבירת הכלים בעת חיים, שזה סיפור, החלק הכי עמוק של הזוהר, בספר דצניות, שם יש את הסיפור של מיתת המלכים, של ויהי אברהם. איך זה נראה בתורה? סיפור. אבל כשיהודים קראו בתורה, בלי להבין, אבל מתוך אמונה, הם לא היו אנתרופולוגים, הם יהודים מאמינים, הם קראו בתורה מתוך אמונה שלמה, שאת הסיפור הזה של מלכי אדום שקדמו לפני מלוך מלך לבני ישראל, זה עשה להם את אותו דבר כמו שעושה היום מישהו שיושב ולומד את זה בכתבי הרי"ל. זה לא עשה את זה בצורה גלויה, אבל זה עבד בנפש, זה עשה את אותו דבר. לכן היה טעם לספר סיפורים. אבל נשאלה השאלה השנייה עדיין נשאלת לנו. השאלה השנייה עדיין נשאלת. רבי נחמן מדבר על תקופתו. והוא אומר, אני מספר סיפורים, והוא אומר, תדעו לכם שבזמן קדום, לפני שהיה מותר לדבר קבלה וגלוי, אז דיברו קבלה בצורה של סיפורים, מה זה שייך היום. על זה אנחנו יודעים שהסדר של התגלות הקבלה לא הייתה בבת אחת. מי שמכיר את ההיסטוריה של הקבלה, ככל שהקבלה היא יותר מאוחרת, מדברים על דברים יותר גבוהים. ככה זה. מדוע? בדיוק כמו שבתחילה בכלל לא דיברו. לא דיברו בכלל בקבלה. היה מותר ללמד קבלה רק בין רב לתלמיד, כן? אלא אם כן הוא חכם ומבין בדעתו. הם דורשים במעשה מרכבה, אפילו בשניים לא היו דורשים. ואחר כך התחילו לגלות. אותו דבר בהמשך, כל פעם גילו יותר. מדוע כל פעם גילו יותר? למה היה צריך לגלות כל פעם יותר? כי הדורות ירדו, וכשהדורות ירדו, הם היו צריכים עזרה יותר גדולה. והיות שהמאור שבא מחזירו למותר, זה תורת הסוד, אז היה צריך סודות יותר נעמים כדי להחזיר את בני ישראל למותר. וכל פעם גילו יותר. אבל תמיד יש שני שלבים, תמיד יש, בעצם, בכל שלב יש בו ג' אופנים, שלושה אופנים. יש דברים שמותר לגלות אותם מפורש. כמו שהיום אנחנו מדברים על ארבע עולמות ועשר ספירות וכל זה, ייתכן שבזמן התנאים דברים כאלה דיברו מפה לאוזן באיזה חוג נסתר שלמד ספר יצירה או אותו כאלה סבל. היום אנחנו מדברים על זה ככה. זה חלק אחד. החלק השני, החלק השני זה דברים כאלה שהם יותר גבוהים, שפעם היה אסור לגלות אותם, והיום מגלים אותם, אבל מגלים אותם באמת רק ליחידי סגולה. לא לומדים אותם, לא דורשים אותם, יש תנאים ללימוד הקבלה. גם היום, בפרט להסביר את זה ולבאר את זה, יש כאלה שדורסים ומדברים. וגם זה התגלה במשך הדורות יותר, אבל ישנם דברים שחכמי הדורות רצו לגלות אותם, אבל והגיע הזמן לגלות אותם, אלא שהגיע הזמן לגלות אותם, הם כל כך גבוהים, שלגלות אותם היום זה כמו לגלות את הקבלה לפני רבי שמעון בר יוחאי. כמו שאז היה צריך לגלות את העניינים ההם, דרך סיפורים, עכשיו יש דברים כל כך גבוהים שאפשר לגלות אותם היום רק דרך סיפורים. זאת אומרת שאם היינו יודעים את הנמשל של הסיפורים שדיברו הצדיקים בדורות שלנו, יש מהבעל שם טוב, שהוא סיפר כמה סיפורים, לא סיפורים אלא סיפורי משל, הם משלמים לא קשים, אפשר להבין את הנמשל על רובד של מוסר, של הנהגה, אפשר להבין את הנמשל. אבל האמת, למה הוא לא אמר את הנמשל? אם זה כל כך קל להבין את הנמשל, האמת שהוא, הכוונה היא שהוא הכניס בזה משהו כל כך נעלם שעדיין אי אפשר לפרש אותו. שאת העניינים האלה, זה תורתו של משיח. כך כתוב, בדברי חז"ל כתוב שטעמי תורה לא נתגלו. וטעמי, מי נגלה טעמי תורה? המשיח. צריך טעמי תורה שלא נתגלו. מה זה טעם? זה כפל משמעות. והסיבה של כל דבר, זאת אומרת הפנימיות של כל דבר, וגם הטוב טעם שיש בכל דבר, הטעם הטוב האמיתי, מה שבאמת יכול להחזיר יהודי למותר, זה לא מתגלה לגמרי. עכשיו, קצת, ועד עכשיו ככה העניינים מבוארים, ואני אמרתי מה שכתוב עד עכשיו. צריך להחזיר את זה יותר, טיפה להבין. אני לא יודע אם עד עכשיו הבנו משהו. אנחנו יודעים שככה זה. זה הכל אקסיומות כאלה, אקסיומות. ולא... אבל מה שאפשר להבין, מה זה באמת העניין, אם נתרגם את זה לשפה שלנו, מה זה באמת הפנימיות של התורה? יש נקודה אחת שהיא הפנימיות של כל התורה. הנקודה של הפנימיות של כל התורה זה שהשם יתברך אוהב אותנו. זה הנקודה. והשם כבר אוהב אותנו עד אין קץ. ואנחנו לא יכולים להכיל, אני כבר לא מדבר על להבין, שכל לא כל כך תמיד מבין אהבה, זה לא הכלי, שכל מבין, יכול להבין מהלך שכלי, לקבל אהבה צריך לקבל בלב, הלב שלנו לא יכול להכיל אהבה אינסופית, הוא לא יכול לאהוב אהבה אינסופית וגם לא יכול לקבל אהבה אינסופית, כי הוא מוגבל. כדי לקבל, ועכשיו זה מובן שהאהבה הזאת, אם היא מתגלית, אז היהודי חוזר במותר. אם היינו רגע אחת, שנייה אחת, היינו מרגישים כמה השם אוהב אותנו, היינו כולנו צדיקים גמורים. ואין לנו שום בעיה, היה מצחיק אותנו כל הסיפור של הנידות הרעות, עם היצר הרע, עם התאבות, עם הקינצור, עם הדילטוריה, עם הלשון הרע, עם הטענות שיש לנו כלפי כל העולם, חוץ מלעצמנו. כל הדברים האלה, כולם היו נעלמים, כמו שהכוכבים נעלמים בבוקר, ממש אותו דבר, אבל פשוט לא היינו רואים אותם. עם רגע אחד היינו מרגישים את אהבת השם אלינו. אבל אנחנו לא מסוגלים להרגיש את זה, כי אנחנו מוגבלים. אהבת השם היא אינסופית. יש בתוכנו משהו שהוא אינסופי. המשהו האינסופי הזה שיש בתוכנו זה פנימיות הנשמה שלנו. הפן הנסתר של הנפש. שהוא גם כן אינסופי. אם הוא מתגלה, אנחנו יכולים להרגיש כמה שהם אוהב אותה. אבל איך הוא יתגלה? כדי לגלות אותו, צריך לתת לנו את החוליה המקשרת בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, את התורה, ולתת לנו משהו לנגוע בפנימיות של התורה. הפנימיות של התורה גם היא אינסופית. הפנימיות של התורה והפנימיות של הנשמה זה הכל עניין אחד, זה שהשם אוהב אותנו עד אין קץ. הפנימיות של הנשמה זה גם שאנחנו אוהבים את השם עד אין קץ. ברגע שאנחנו נפתחים לזה, זה התיקון, זה תיקון העולמות, זה תיקון הנפש, זה תיקון הכל. איך עושים את זה? וצריך לגלות דווקא את אותם דברים שאסור לגלות, כי זה הפנימיות של הפנימיות, הדברים האלה שלא יגלו אף פעם, רק משיח יכול לגלות. אז מה עושים בכל אופן? אז מספרים סיפורים. בתוך הסיפור יש את העניין. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? בגלל ש מי שיוכל לפרש את הסיפורים, את סיפורי התורה כולם, מתחילת בראשית עד כל הסיפורים שיש במדרשים והסיפורים שיש אצל תלמידי הבעל שם טוב, הסיפורים שהבעל שם טוב סיפר, אני לא מדבר על סיפורים היסטוריים, אבל סיפורים שהם נאמרו כסיפורי משל, והסיפורים שיש פה בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, שאמר עליהם במפורש שזה פנימיות שבפנימיות שהוא לא יכול לדבר אחרת, הוא לא יכול להגיד את זה רק דרך סיפורים. אז בעצם מתי נדע פירוש על כל הדברים האלה? רק לעתיד לבוא. פירוש אמיתי, זאת אומרת, מתי נראה את אהבת השם דרך הסיפורים האלה? ומתי הסיפורים האלה יגלו את אהבת השם שיש בנו? מתי נראה את אהבת השם אלינו? זה הכל יהיה לעתיד לבוא. אבל הרי חז"ל אמרו ש... אתם יודעים, בערב שבת צריך לטעום את מאכלי שבת. ככה כתוב. לפי הפשט צריך לטעום את מאכלי שבת, כי בשבת כבר אי אפשר יותר לתקן. אז צריך לראות, זה חלק מהטבות של שבת, צריך לטעום כדי שבשבת זה יהיה, שאני אהיה בטוח שבשבת זה יהיה טעים. אבל האמת יש עוד סיבה. נתנו לבן אדם לטעום למאכלי שבת, ממאכלי שבת בשביל להכניס אותו לאווירה של שבת. ככה הוא כזה, ככה, יש משהו, דרך חוש הטעם, הוא נזכר באיזה נקודה, הוא מתחיל להתקרב לשבת. אמר, השבת האמיתית, השבת הגדולה, היא לעתיד לבוא. זה יום שכולו שבת. זה יום שבו מתגלית מלכות השם בעולם. נותנים לנו, הצדיקים נותנים לנו לטעון משהו ממה שנטעם בשבת, נתנו לנו לטעום עכשיו. וזה נתנו לנו דרך הסיפורים. ואיך זה עובד? זה בעצם עובד אוטומטית. זאת אומרת, זה עובד על הנשמה במישור הכי פנימי. ובעצם בכלל לא צריך להסביר את הסיפורים האלה. ככל שפחות מסבירים, אז יותר טוב. אני אסביר את עצמי, למה אני אומר כך? כי כשמסבירים חושבים שהנה זה, כשאני מסביר על נתיב רק מסוים של עומק, הנה הגעתי לעומק, היה לי רק את המילים, עכשיו הסברתי, הגעתי לעומק. כשאני לא מסביר, אז נשאר לי העומק האמיתי, אני לא אסביר באמצע הדרך עם העומק שאני הבנתי. אז בעצם בכלל לא יצטרך להסביר, אבל בכל אופן, יש הרבה רובדים בכל דבר, כמו שאנחנו לומדים בראשית עם ילד. גם כן יכול לבוא מישהו ולומר, תשמע, אל תסביר שום דבר, כי בזה שאתה מסביר, אתה רק מקלקל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ כל כך עמוק, אתה מתחיל לספר לו, ואתה מראה לו, ואתה מראה לו תמונות, ואתה מקלקל את הכל, אתה פתאום משאיר אותו על הרובד של ילד, אבל יש ברירה, אפשר לא להסביר לו. צריך להסביר לו, וצריך, כשהוא לומד את זה עוד פעם בכיתה יותר מבוגרת, אז צריך לסביר לו לפי הגיל שלו, וכשהוא לומד את זה עוד פעם בגיל 20, אז צריך ללמוד לפי הגיל שלו, וכן הלאה. רק הוא צריך לדעת באיזשהו שלב, כשהוא כבר יהיה בשל, הוא צריך לדעת שבאמת, בתוך המילים עצמם, יש קדושה כזאת שאי אפשר להסביר אותה. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, זאת אומרת, בעצם עמוק מתחת לכל ההסברים, מתחת לכל הסיפורים, יש איזה משהו שאנחנו נוכל להיפתח אליו רק שיהיה תיקון העולם. שיורידו לנו את העננים שמכסים על העיניים, זה הביטוי של הזוהר. עננים ומכסים עלינו. רק בינתיים אנחנו כמו ילדים קטנים, בינתיים צריך ללמוד, צריך להסביר. ודרך הלימוד ודרך ההסבר אפשר להגיע להרבה עניינים בתורה שהם לא כל כך עמוקים, אבל שצריך לדעת אותם. צריך לדעת אותם, וזה באמת כמו שאמרנו קודם, יש עוד דרך. זה יכול לשנות לנו את ההסתכלות, וזה יכול להכין לנו במקום נכון את העיקר ואת התחל. אבל בכל אופן, עד כאן זה היה מין הקדמה כזאת. עכשיו ננסה, תראו, אני בקי אתם יכולים שבוע הבא, עד שבוע הבא, לא חשבתי להתחיל לקרוא בפנים, אבל לקח פחות זמן מה שחשבתי. עד שבוע הבא אתם יכולים כבר להיות עם הסיפור הראשון של סיפורי מעשיות בראש כולה, כי ספרים יש ברוך השם היום בלי סוף, ואפשר אפילו לקרוא את הסיפור, את הפירושים שיש לו, יש כל מיני פירושים, אני לא חושב. ונראה לנגוע מה שיותר בכמה נקודות להרחיב מה שבמסגרת של פירוש, של פירוש כתוב, אי אפשר להרחיב כל כך. ההתחלה של הסיפור, של הסיפור הראשון של הספר, זה מתחיל כך, ענה ואמר, אז את הסיפור כתבו התלמידים, רבי נתן כתב את הסיפור. אז הוא מתחיל, איך הסיפור סופר, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה היה לו הרהור תשובה. כל מי שהיה שומעה היה לו הרהור תשובה. אז האמת שאפשר הרבה לדבר על כוח השמיעה ועל מה המשמעות של לשמוע, אבל בכלל המושג של לשמוע, מה זה לשמוע? איך התרגום מתרגם על שמע ישראל? מה כתוב בתרגום על שמע ישראל? יש למישהו כמעט? מה? תרגום אונקלוס על שמע ישראל. הנה כמעט. זה בדברים, מה הפרק? דני, פרק ו. נראה לי משהו, אני לא רוצה, מה?
קביל.
כתוב קביל.
שמע ישראל.
כתוב שמע. בתרגום ראו כאילו כתוב שמע. יפה. יש כמה מקומות שהתרגום מתרגם לשמוע לקבל. יש למשל דבר כשומע עבדך, או כשומעים עבדך ארמית, כתוב את הסרטרית, של שבנה, אצל רב שקט, כשומעים עבדך, הכוונה לשמוע, הכוונה להבין. יש לפעמים שלשמוע זה באמת לקבל, להתבטל, להאזין, אוזן שומעת תוכחת חכמים. חת עצמך ושמע דברי חכמים, כתוב. יש עניין של לשמוע בעברה באלמה, כמו שומעים חדשות. שומעים, זה אומר. יש עניין של לשמוע, של לקחת את העניין לתשומת לב. ומי שהיה שומע את הסיפור הזה, רק את הסיפור, בלי לפרש אותו, בלי שום דבר, היה לנו רום תשובה. מה הסיפור? זה הסיפור של אבדת בת מלך, כולם מכירים אותה, אני חושב. בת מלך שנעבדה, ומשנה למלך שיוצא לחפש אותה. ובסוף הוא מוצא אותה אחר הרבה הרבה מאמצים, הוא מחזיר אותה. ולא כתוב בדיוק איך הוא מצא אותה, אבל הוא מצא אותה בסוף. זה הסיפור. אבל איך שזה מסופר, יש בדרך הרבה דברים שצריך לשים לב אליהם. מעשה במלך אחד, שהיו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברומז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותה. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו היכן היא. זה סיפור ככה עם העבדה. אבא הוציא מהפה מילה שלא טוב ייקח אותה. לסיפור הזה, מה זה המלך הזה? המלך, בפשטות, יש לי כתוב סתם מלך, זה מלך מזה המלכים הקדוש ברוך הוא. שהוא מנהיג את העולם, הוא ברא את העולם בשבעה ימים, שישה ימים בשבת. וכל יום מששת הימים הוא מנהיג את העולם במידה אחרת, ואותו דבר כל 1,000 מ-6,000 שנה שהעולם קיים. תחתו ברמב"ן בבראשית, היום הראשון וכנגד מידת החסד, דיברנו על זה כמה פעמים לאחרונה. אין יום דומה לחברו. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרך שישה מידות, דרך שישה ספירות. מה הם ששת הספירות? אנחנו יודעים את השמות שלהם, מכירים את ספירת העומר. חסד גבורה תפארת, יש לך עוד יסוד. מה המשמעות של כל אחד? אני צריך להבין. קודם כל, מה המשמעות של חסד? אהבה.
נתינה.
נתינה. החיצוניות זה נתינה, הפנימיות זה אהבה. אם מסתכלים על פנימיות המידות, אז במקום חסד, היה צריך להיות כתוב אהבה. כשאנחנו מסתכלים על חיצוניות המידות, אנחנו מדברים חסד. בשביל זה, כשמדברים על מידות העליונות, אין לנו כוח לדבר על הפנימיות, אז אנחנו קוראים לזה חסד. מידת האהבה, בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסדו. זה כתוב בזוהר הקדוש שהחסד זה היום הראשון, שהיום הראשון משתתף בבריאה של כל הימים. כל יום ויום יהיה מידת החסד. בכל מידה ומידה, גם שהשם מנהיג את העולם במידת הדין והגבורה והצמצום, מה שעומד בבסיס זאת מידת החסד. השם מצמצם את האור שלו כדי שנוכל לקבל, כדי שתהיה בחירה, כדי שתהיה התמודדות. אבל הכל לטובתנו. או כמו שכתוב, שלא יהיה נעמה דכיסופה, שלא נקבל מתנת חינם, שנרגיש שעבדנו, אבל תמיד החסד נמצא בבסיס. אז יש לנו את החסד ואת הגבורה, זה שני הימים הראשונים, זה היום הראשון זה החסד והאור. היום השני זה מידת הגבורה, נקרא הרקיע. הרקיע מבדיל, הרקיע זה סוף תחום ההשגה שלנו. מידת הצמצום נקראת בשם רקיע. היום השלישי זה גמר מלאכת המים, זה ההתחלה של הצמיחה, של ההפרדה בין הימים והיבשות, וההתחלה של הצומח. והיום השלישי זה כנראה מידת התפארת, מידת הרחמים. מידת התפארת זה גם מידה שהיא כוללת בתוך הרבה גוונים, מושג של תפארת, של יופי. אז יש הרבה סוגי יופי. יש יופי שהוא בא מצירות של ניגודים בצורה של הרמוניה, שהניגודים משלימים אחד את השני. ליופי הזה קוראים פאר בלשון הקודש, תפארת. ומידת הרחמים היא מידה כזאת שהיא לוקחת בחשבון את הכל. מידת החסד ומידת הדין יחסית למידת הרחמים הן נראות כמו מידות חד-צדדיות. מידת הרחמים היא מידה שלוקחת בחשבון גם את החומרה של הדין וגם את הקירוב של החסד. החסד אומר שמגיע לכולם. מידת הרחמים אומרת שייתכן שלא מגיע לו, אבל בכל אופן לא מגיע לו, אבל מי אומר שצריך לחשוב אם מגיע לו? הרחמנות עליו. זו גישה אחרת. זו גישה שנמצאת בה באמצע והיא הרבה יותר עמוקה משנה. שורש שלה יותר גבוה. אחר כך יש לנו עוד שלוש מידות. זה מצויר בצורה של חסד, גבורה, לפי הצד שלכם אני עושה את זה, חסד בימין, הגבורה בשמאל, התפארת למטה באמצע, אחר כך בציר מופיע נצח ועוד יסוד. הנצח, זה, מה זה נצח? גם כן כפל משמעות. מה יש בנצח? מה זה לנצח? לתמיד נחישות, כן? נחישות, להתגבר על מניעות, לא לשים לב לכל מיני... התיאור, מה שמסברים בדרך כלל, יש בבטניה, ביגלת הקודש, ביגלת הקודש תדבר, הוא מסביר שם את המידות האלה של נצח עוד יצור. הוא אומר נצח זה כשלמשל, אבא שלו עומד עם בן, והוא משפיע לו, מדור לומד איתו, לומד אותו, שנותן לו משהו, זה בא מצד מידת החסד. אבל בתוך האבא עצמו יש כתרוגים, והבן הזה הוא קטן מדי, מה אתה לומד איתו כזה דבר? מה, חכה, עוד שנה. אז כשיש לו את מידת הנצח, אז הוא לוקח את מידת החסד ומוריד אותה עד למטה. כאילו הנצח זה הווריאציה היותר נמוכה של החסד, שנותן לחסד להימשך אל תוך העולם, אל תוך הילד. ואותו דבר מידת ההוד, שהיא בקצה השני, בקצה השמאלי, אז ההוד זה אותו דבר כמו מידת הגבורה. מידת הגבורה זה מידה שיוצרת ריחוק. כמו שחסד יוצר קירוב, אותו דבר גבורה יוצרת ריחוק. כשאתה רואה גבורה, אתה נרתע. וירא העם, וינועו, והם גם למחור. מה הם ראו? קולות לפידים, קול שופר, וכל מיני של גבורה. הם ראו דין, הם ראו כוח, הם ראו עוצמה, הם כבר חכו. חוד זה גם סוג של ריחוק, אבל זה ריחוק יותר שקט. כשבן אדם מתמלא הוד, כשעומד מול משהו גדול, הוא מתבטל. וכשהוא מתבטל, גם בהוד יש כפל משמעות. בנצח יש כפל משמעות שזה למשוך לנצח ולנצח את כל הכתרוגים. בהוד יש כפל משמעות, זה להתמלא תחושה של הוד, ואז גם להודות ולומר תודה. להודות על האמת שהכל בא מלמעלה ולומר תודה על זה. זה המושג של הוד שהוא ענף של היראה. אנחנו מרגישים, קשה להסביר תחושות, אבל יש עניין של יראה ופחד ויש עניין של מתמלא הוד. זה מאוד קרוב לתחושה של פחד, אבל זה פחד, זה יותר עדיף. זה לא ממש, זה לא יראה. בערך שעומד מול משהו גדול, ממש המדל הזה לא מפחיד, אבל הוא מתמלא, הוא מתמלא תחושה של כמו אדם שעומד מול הדר הטבע, או מול דברים כאלה, כשהוא רואה זה מקרוב, ככה זה משאיר אותו קצת פתוח, הוא מתבטא. זאת אומרת, להביא את היראה למקומות יותר נמוכים, למקומות שאנחנו לא יכולים לסבול את היראה בשלמותה, כפי שהיא, ולפחות לפחות אנחנו מחזיקים למדל הזה. ואותו דבר מידת היסוד, מידת היסוד זה התקשרות. התקשרות גמורה בין אנשים זה מידת היסוד. תגיד, כשבן אדם מדבר עם השני, או כשבן אדם עושה חזרות, תראו לעצמכם שבן אדם חוזר במחשבתו מה שהוא רוצה לדבר עם פלוני. והוא חוזר לא רק במחשבה, הוא חוזר גם בפה. הוא חוזר בפה על מה שהוא רוצה לדבר עם פלוני, ואחר כך כשהוא מדבר עם פלוני, והוא אומר ממש את אותה מילים. אבל בכל אופן יש הבדל גדול. ההבדל הוא כשאתה עושה חזרות, אותו אדם לא נמצא פה. אז יש לך אותו תיאורטית. אתה לא קשור אליו נפשית. אתה קשור עם השכל שלו, אבל אתה לא קשור איתו. אתה לא מדבר אליו עכשיו. אתה מדבר עם עצמך את מה שאתה עתיד לדבר אליו. מה קורה כשאתה מדבר איתו? כשאתה מדבר איתו, אז יש דבר מעבר למילים. אתה מדבר עם בן אדם. ורואים את זה הרבה עם בן אדם, יש את זה אפילו אם אני מדבר בטלפון עם מישהו שמדבר ואני רואה אותו. כבר יש את זה. ואם אני מדבר עם מישהו שלא ראיתי אותו אף פעם, או אני מדבר עם מישהו שכן ראיתי פעם, אני מדבר בטלפון, אז גם שם יש את זה. זאת אומרת, אם אני מדבר עם אדם שאני רגיל לראות אותו כל יום, אז אני יכול גם לדבר איתו בטלפון, שזה אותו דבר כמו שאני רואה אותו, כי אני רואה אותו. זאת אומרת, הקשר, הקשר שמעבר למילים, הקשר הגמור בין אנשים, זה עניין של יסוד. אותו דבר ברוחניות, בשפע שהקדוש ברוך הוא מוריד, אז הקדוש ברוך הוא מוריד שפע של אהבה, הוא מוריד שפע של יראה, הוא מוריד שפע של רחמים, מוריד שפע של רחמים, הוא מרחם עלינו כל הזמן, והוא נותן לנו את האפשרות לרחם, הוא אוהב אותנו כל הזמן, הוא נותן לנו את האפשרות לאהוב. הקדוש ברוך הוא גם פוחד עלינו. איך יכול להיות מידת היראה אצל השם? בגלל שנתן בחירה, אז הוא פוחד שמא האדם יעבור על רצונו. לא שהוא פוחד שהאדם יזיק לו, הוא פוחד על האדם שלא יעשה שטויות. כמו שאמא פוחדת על ילד שלא ילך לאן שלא יעשה שטויות. וכן הלאה, אותו דבר מידת הנצח, הקדוש ברוך הוא מנצח את הקטרוגים כדי להמשיך לנו את השפע, שזה כתוב שהנביאים, מידת הנביאים היא מנצח ועוד. כדי שאנחנו נקבל נבואה, הקדוש ברוך הוא צריך לנצח הרבה קטרוגים. ואותו דבר, כדי שאנחנו נקבל את היראה, אז הקדוש ברוך הוא מוריד לנו את זה דרך הנבואה שהיא אומרת לנו את ההוד. ואותו דבר במידת היסוד, מידת היסוד זה שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם נשמות של צדיקים ושל חכמים בכל דור ודור, שעצם זה שאנחנו מתחתפים איתם מזכיר לנו את הנוכחות של השם. כל זה שככה היינו שוכחים. הכל היה הופך להיות כתוב בספרים והכל היה הופך להיות תאומת. יש דבר, פרשת שבוע כתוב על יתרו שהוא בא, וכתוב שם כמה דברים. כתוב, קודם כל חז"ל אומרים על יתרו שהוא ישב בכבודו של עולם, והוא בא למדבר לשמוע דברי תורה, נותנים לו קומפלימנט ליתרו. ולפני כמה שבועות קראנו בפרשת שמות, אתם זוכרים שהרועים גירשו את בנותיו של יתרו מהבאר. למה הם גירשו אותם? כי יתרו הצליק לעבוד עבודת אלילים, אז החברה החלימה אותו, אז לא נתנו להשקוט את הצורי שלו, גירשו אותם. אז איזה כבודו של עולם היה לו? אז זה לא היה בכבודו של עולם, היום הוא נמדה עם החברה שלו, אז הוא ברח ליהודים. מה צריך לתת לקומפלימנט כזה גדול שהוא, זה לא מובן כל כך. אבל האמת שבחסידות כתוב שיתרו, אחרי שהוא עזב את האלילים, היה לו השגות מוכניות גבוהות. הוא ישב בכבודו של עולם, בכלל היה אכפת לו שחברה נגדה אותו. הוא לא לקח אותם בחשבון, הוא לא ישב עצוב שהם עזבו אותו, הוא הפסיק להיות, הוא היה כהן מדיין, הוא הפסיק להיות מכובד ביניהם, הוא שחק על זה. הוא היה בהשגות עניינות, והוא ישב בכבודו של עולם, והוא יכול להמשיך לשבת שם בכבודו של עולם, ולא ללכת למדבר. רק מה יתרו? יתרו ראה, כתוב שם בתחילת פרשת יתרו, ברש"י, כתוב, מה שמועה שמע הוא בא? מלחמת, לא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. חסידים היו אומרים, זה ספק פירוש, ספק מליצה כזאת, ספק לצפות. אמרו פרעו, יתרו, יכל לשבת במדיין ולהיות מישהו לעצמו, מין גורו כזה, מורה רוחני, מי שרוצה שיבוא אליו. אבל אחרי שהוא ראה שהיה קריאת ים סוף, ובקריאת ים סוף היה מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, ראתה שפחה על הים, מה שברור מביאים. ואף על פי כן אחר כך העיז לבוא עמלק, אשר ככה בדרך, וגרם לכולם ספקות ובלבולים, והיה צריך להילחם בו. אמר, אם ככה, סימן שלבד אי אפשר להסתדר, צריך איזה צדיק להיות דבוק בו, אז הוא הלך לחפש את משה רבנו. ככה היו אומרים, זה, לא יודע, אני מבין שזה לא כתוב, דיבור כזה. אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים? יש עניין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת היסוד, זה שהוא שולח, בכל דור הוא שולח צדיק, שהצדיק הזה קושר אותנו להשם דבר. כמובן שהוא לא לוקח לנו את הבחירה. אסור לו לקחת לנו את הבחירה. אסור לצדיק את הבחירה. אבל על כל פנים יש אפשרות, יש אפשרות להתחבר. והמידה השביעית זאת מידת המלכות. שמידת המלכות היא נראית המידה השביעית, המידה האחרונה היא ההוצאה לפועל, אבל למעשה המידה השביעית היא העיקר של כל המידות. כל המידות נאצלו ונמשכו והתגלו כדי שבסופן תופיע מידת המלכות. מידת המלכות זה הרצון של הקדוש ברוך הוא להיות מלך, ולכן הוא ממשיך את כל המידות, את כל ההנהגות, וזה השורש של נשמות ישראל. על מי הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך? על הנשמות. הם ימליכו את השם על כל העולם כולו, וכדי שהם ימליכו את השם, אז הם חייבים להיות בתוך גוף ועם בחירה, כי מלאך לא יכול להמליך את השם. מי שלא יכול למרות בהשם לא יכול להמליך את השם. כדי שאני יכול להמליך אותו, אני צריך שיהיה לי גם תוכח למרות בו, אחרת אני לא ממליך אותו, אחרת אני רובוט, אני אוטומט. אז נשמות ישראל נמשכו מבחינת המלכות, ועל זה נדבר, אני רוצה לשאול, בפעם הבאה, מה המשמעות של מידת המלכות ושל נשמות ישראל שנמצאים מידת המלכות, ולפי זה נדים את ההמשך כאן, מה פעם אחת נזרקה מפי גמילה שלא שביקח אותך לכל זה. טוב, שם יעזור שמשהו ייכנס בראש.